פיק סיקס פודקאסט הפוטבול בעברית של אורן גרינמן, אני יוסי כהן, ואנחנו ממשיכים בפרויקט האוף סיזן שלנו, שבו בכל שבוע איכשהו אורן אדם שפטר גרינמן מצליח לארגן לנו אוהד של קבוצה מאחת הקבוצות ב-NFL, והיום אנחנו נארח אוהד של הפקרס. אבל לפני שנציג אותו, אורן, מה קורה? אתה לא מפסיק לכתוב טורים באורך של 5,000 מילה, אני כבר לא, תשמע, אני כל פעם מתחיל לקרוא ואני עוצר באמצע, לא נעים לי.
למה אתה עוצר?
מה קורה שם? כי אני לא יכול לקרוא כזאת כמות, כי אני לא יכול לקרוא כזאת כמות של טקסט, לא יכול, לא יכול.
מה, זה אמנם פגרה, אבל קוראים הרבה דברים. אי אפשר להגיד שזה מרגש בהכרח כמו משחקים, אבל תשמע, למשל היום ועדת התחרות של הליגה הצליחה לדחוק לנו לגרון עוד כל מיני חוקים, כאילו שזה לא מספיק מסובך להבין פוטבול אמריקאי, אז היום עשו שינויים לחוקים של הקיק-אוף ולחוקים של האונסייד קיק, ודחו את החלון העברות שהוא ייסגר אחרי שבוע 9, ביום שלישי אחרי שבוע 9 ולא שבוע 8, וקורים כל הזמן דברים. כן. אז צריך להגיב, וזה ספציפית לא הגבתי, עשיתי טור
בית המשפט גם עשית.
כן, זה דווקא סדרה שאני מרוצה ממנה, ואני מזמין את מי שעדיין לא קרה, זה עלה רק היום, עשיתי סדרה חדשה שנקראת בית משפט לפוטבול, כל הזמן נכנס לכל מיני דיבייטים כאלה של פוטבול עם אנשים, ואמרתי, טוב, אני כאילו לא רוצה להגיב במקום אמוציונלי, בואו נלך להסתכל על המספרים. אז אני נגיד, היה לי איזשהו דיון לפני כמה שבועות על ג'יין הרץ, אם הוא קם ניוטון 2.0, או שהוא קיובי לג'יט, שיודע גם למסור מהפוקט והכל. אז הלכתי ואספתי הרבה מספרים, עשיתי כאילו את הקייס של התביעה, שאומרים שהוא קם ניוטון, והוא הולך לגמור לעצמו את הרגליים תוך שנתיים, ואת הקייס של ההגנה, ובסוף אני שואל את הקוראים, נותן להם סקר, בואו תגידו מה אתם חושבים, נותן גם את הפסיקה שלי, אז זהו, אז עשיתי ניסיון עם ג'יין הרץ, וככל שהזמן יאפשר, נעשה עוד כאלה בהמשך.
בסדר, אז בואו לא נייבש את האורח שלנו יותר מדי, איתנו היום יאיר קלר, אוהד של הגרין ביי פאקרס, שבשבילי באופן אישי, אוהד יודע שאני אוהב אולי 90% מהקבוצות בליגה, אבל את הפאקרס אני ממש, ממש, ממש אוהב, אז בוא תציג קצת את עצמך, תספר לנו למה וכמה ואיך הגעת לפקרס, וגם קצת מה אתה עושה. אני גם מבין שאתה מנהל קבוצת טלגרם שנקראת די ירד, אז הבמה שלך, יאיר.
טוב, תודה רבה על הבמה, תודה על האירוח, יוסי, אורן, תודה רבה.
בכיף.
אז אני יאיר, כפי שכבר אמרתם, אמור כאילו לפרט גילאים, מה אני עושה בחיים, מה...
אחי, זרום, פרי סטיילינג פה, תרים את ה...
מה שמרגיש לך?
בן 30, גר פתח תקווה, נשוי פלוס 2.
וואו, פתח תקווה חזקה, שלישי מפתח תקווה. שלישי?
שלישי מפתח תקווה יש לנו כבר?
עירה אורות, עירה אורות. אוקיי.
כבוד בעיקר, מה אני אגיד לכם? או שלא כזה כבוד, לא יודע, אבל... בגדול, משחק פוטבול בליגת הפוטבול הישראלית, שיחקתי בשנתיים האחרונות אופנסיב ליינמן, אני מקווה לעבור עמדה לדיפנסיב ליינמן, ירדתי 20 קילו, זה משהו שאני רוצה להשוויץ בו.
אורייט.
כן, כן.
הורדת 20 קילו, אז אתה רוצה לעבור
ל... אגב, אני ביומיים בתח תקווה העליתי 3 קילו מלאכול במאפיית הנביאים ובשווארמות שם ברחיים, איזה...
זה שטוח, כן. הרבה הרבה אוכל באזור פה, כן.
נורא והיום, אוקיי. ולמה פקרס? תלס.
למה? אוקיי. אז הסיפור מתחיל אי שם לפני 15 שנה, אני חושב, הייתי בתיכון. כן, 15 שנה זה הגיוני. הגעתי לישיבה תיכונית חדשה, לא הכרתי כלום, וחבר'ה שם דיברו על פוטבול, והקבוצה הראשונה שהכרתי הייתה הפאקרס, אז אמרתי, טוב, יאללה, מעניין, אני שמה. והנה,
עד איזה שנה, 2009. זאת אומרת, עונת הסופרבול למעשה.
כן, אפשר להגיד, כן, אני לא זוכר, אבל לא זוכר בדיוק, כן, עוד לא הייתי ממש בשיא העניינים באותו זמן, אבל כאילו, חושב שזה הייתה השנה הזאת, כן.
כן, זה עונת סופרבול של רוג'רס. וואו, כמה זמן עבר מהסופרבול האחרון שלו.
יש אנשים שנולדים, מתבגרים, מתים, לא רואים סופרבול, הבן אדם בשנה הראשונה שצריך לראות, קיבל סופרבול.
או שהוא ראה אחר כך, אולי הוא ראה שנה אחר כך.
אני חושב שהתחלתי אחר כך, כי לא זכור לי
שראה לי סופרבול. לא, נראה לי שאחר כך, נראה לי שאחר כך.
התחלתי אחר כך, כן.
כן, ומה עם למבו? היית בלמבו פילד האגדי?
לא, אחי, עוד לא.
זה בטודו ליסט. זה בטודו ליסט. אז בסדר, אז תראה, אנחנו פה באמת, אמרת, זה כיף להתארח, אנחנו, אני חושב שבאמת פוטבול בישראל זה קהילה קטנה במספרים, אבל מאוד מאוד איכותית, ומאוד מאוד dedicated למשחק, לענף, ואני חושב שהיא הולכת וגדלה, לא אולי במספרים גדולים, אבל כל שנה אני פתאום גם לעוד אנשים שכן מדברים על פוטבול ומסביר וזה, ונחמד. בוא נדבר על הפקרס, כי שוב אמרתי, אני באמת אוהב אותם מ-94, ברד פאוו הצעיר היה אחד הקווטרבקים, עד היום בעיניי טופ 5, למרות שגם מול לצערי הרב, לקח רק טבעת אחת, היה בשני סופרבולים, בראשון הוא ניצח את הפטריוטס, בשני הוא הפסיד לג'ון אלוויל ודנבר ברונקוס, משחק שאני לא אשכח בחיים שלי.
הוא היה מסי טיווי. ברד פאוו זה היה מסי
טיווי. מסי טיווי, והקרבות שלו עם סטיב יאנג מהניינרס, חבל על הזמן. אז גם בשנה שעברה, הפקרס שוב הגיעו לקרב עם הנמסיס שלהם ב-NFC, סן פרנסיסקו 49ers, ושוב איבדו יתרון דו ספרתי. אגב, אתה יודע, המשחק הכי מפורסם של פקרס, זה התפיסה של ג'רי רייס, שתי דקות לסוף אחרי שפאב מעלה את הפקרס ליתרון, יאנג חוזר, בין שני מגינים, באמת, זה... תשים את אולי לינק ליוטיוב הזה בתיאור של הזה. בכל מקרה, הפסדתם שנה שעברה, זאת אומרת, בשנה שהסתיימה, שוב נגד הניינרס. מה קרה בקרב דיוויז'נל שהיה נראה שלחלוטין הולך לפקרס?
תשמע, בסוף זה כאילו, רוג'רס היה תקוע עם הקוף על הגב. כל הסיפור הזה שהניינרס לא בחרו בו, למרות שהוא מאוד רצה שהם יבחרו אותו בדראפט, כל הזמן הוא ניסה כאילו להרוס להם, ופגע בעצמו, הוא חיפש כל הזמן את הרסיבר 1 שלו, וגרם לזה שלא באמת הצליח. החבר'ה שלנו במחזור, בסיבוב האחרון, כבר היו בילדיו, אבל עדיין מנטלית נשארו עם הקוף על הגב. הם כן אמרו, כאילו, אנחנו נעשה עכשיו את הסיבוב, שאנחנו נעקוף את רוג'רס, אנחנו ננצח אותו במשהו שהוא לא צריך לעשות, כבר בעונה הראשונה עם ג'ורדן לאו, כבר נעשה משהו עם...
אבל זה מכוון.
קולגיאלי.
אחי, אם אתה שואל אותי, הם התפרקו מנטלית פשוט. הם היו בטוחים שבשנייה שהם אמרו לעצמם, רגע, שיט, אנחנו נצחים. פה הם התפרקו. כי פה הם אמרו, רגע, מה, אנחנו כבר עוקפים את רוג'רס בעונה הראשונה בלעדיו, אנחנו מורידים את הקוף מהגב, זה כאילו
היה... תקשיב, יאיר, כשאירון ג'ונס נתן את הריצה הזאת, הרי היה איזה פאנץ' שתקע אותם בתוך ה-10 או משהו, וכשאירון ג'ונס נתן את הריצה שם של ה-50 יארד, הוא לא יודע כמה זה היה, הייתי בטוח שזה גמור. הייתי בטוח
שזה
גמור באותה ריצה, ולא יודע, אחרי זה האינטרספשן של ג'ון, לא יודע מה, לא זוכר בדיוק מה הלך שם, אני לא זוכר איך את הפליי ביי פליי, אבל שם הייתי משוכנע שהמשחק גמור. אין לי מושג עד אחר בכלל הניינרס חזרו, כמובן שגם עשו את זה שבוע אחר כך נגד
הליונס,
אבל...
כן. לא, תראה, הפקרס נכנסו לרבע האחרון ביתרון של 21-14, כזכור, ואז היה פילד גול, ממש בתחילת הרבע הרביעי, שצמצם את זה ל-21-17, ואז מקפרי, דקה על הסיום, עשה את הטאשדאון אחרי מלך של 69 יארד, ואז ג'ורדן לאב בעצם מסר את האינטרספצ'ן שגמר את המשחק לפי דעתי.
היה שני, היו שניים לדרג
מין. כן, כן, זה גמר את המשחק אבל.
זה לא רק זה, גם היו החטאות של הבועט, של קרלסון, כאילו היו הרבה דברים שלא הצליחו כמו שצריך באירוע הזה. כולל ההגנה עצמה, שגם התפישלה בגדול, ג'ונתן אוונס ממש על קו הכלום, כאילו פספס טאקל רציני שיכולה להוריד, יכולה להוריד מקפרי ולעצור אותו. פספס את זה ממש כאילו...
ג'ונתן אוונס זה הבן זוג של סימון ביילס, נכון?
בדיוק, כן. הוא עבר, הוא
חתם עכשיו את זה. אתה יודעת את זה אותי שהבן זוג של סימון ביילס
זה... כן, אני קראתי את זה, אני ראיתי את זה בשיעור, אני חושב שכי דיברו על סימון ביילס ב-PTI, ואז הראו באמת את הבן זוג שלה. זה במקרה, אם לא היו מדברים על זה, לא הייתי יודע. כי אני לא יודע מי זה ג'ונתן אוונס, אתה יודע הרי.
הוא עושה את הטקסנס, הוא היה שם שנים, והוא לא היה הצלחה גדולה, והוא חתם בפאקרס, והיו לו הברקות פה ושם, אבל הוא היה די על הפנים רוב הזמן, והנה, הוא נאו...
אני אגיד שוב, פעם אחר פעם, אני אומר את זה בשידור, אני חולה פוטבול, אני רואה כל שבוע נראה לי יותר פוטבול מכל בענם אחר בישראל, כי אני רואה את כל הרד זון, ואת הסנדי נייט, ואת המנדי נייט, כמובן לא רצוף, אבל רואה הכל. אבל כל מה מה שהפסק לשחק פנטזי, אני לא זוכר בכלל, לא יודע שמות בכלל של רנינג בקים פותחים בקבוצות, אני עסוק בכל כך הרבה מידע שייחס לראש, אבל בשביל זה יש לנו פה את תורן גרינמן, הוא יודע הכל. אתה חסר משהו מידע, הוא יביא את המידע, הכל בסדר.
אני לא מכיר כל טיקר של פני סטוק
שקיים. יפה, אז כל אחד, תראה, אבל בכל מקרה, כן.
יש לי את ערוץ הטלגרם, לא ציינתי את זה מקודם, אני מפעיל ערוץ טלגרם, היארד, יש לנו 420 ובלי אורן, אני לא חושב שהיה לי מספיק תכנים, לא היה לי בכלל תכנים, אני כאילו מסתכל על זה, בחצי שנה האחרונה לא היה לי זמן, סבלנות, אנרגיה, כוח, לכתוב כלום. ובלי אורן שממשיך לתדק אותנו כל הזמן בעוד ידע ועוד מידע ועוד תכנים.
לא, אורן זה, אני תשמע, אני לא ידעתי, עד שלא התחלנו את הפודקאסט הזה, לא ידעתי את העומק של המידע של הפסיכופת הזה. לא נורא, אבל בשביל זה הוא מקבל את הכסף הגדול, או במקרה שהוא לא מקבל כלום, אבל דאון דה רוד יהיה שם.
תהילה,
חד משמעית. אנחנו עושים את זה תכס, תראה, אנחנו באמת התחלנו את הפודקאסט הזה, אני ואורן אמרתי, בוא נעשה, בשביל זה לא מנתי, שישמעו אותנו שני אנשים, בוא נדבר על זה, כי אנחנו כך אוהבים פוטבול, בוא אנחנו נדבר על זה, יבוא, ווואלה כבר אנחנו מגיעים היום, ל-200 האזנות לפרק, תקשיב זה בשמיים, לא האמנתי. טוב, אז תראה, אני חושב שהייתה בעיה, אתה אומר נכון, בעיה מנטלית, ואני אקח את זה אחרת עכשיו, זה לא רק בעיה מנטלית, גם הייתה בעיה של חוסר ניסיון, לא יעזור. קבוצה צעירה, שמובילה בחוץ, במעמד כזה, קשה להם לסגור את הפינה, מצד שני, ניינרס קבוצה מאוד משופשפת, מאוד מנוסה, הסגל הזה כבר רץ זמן, היה להם קוף על הגב בעצמם שהם הפסידו שנה שעברה, מה זה היה? הם הפסידו בגמר NFC לאיגלס, כי פרדי נפצע כאמור, אז הם עשו את שלהם, הם קפצו את המדרגה, חירבו את זה שוב בסופרבול, ושוב נשארו בלי טבעת מאז 94. מה שהשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שגרין ביי, אנחנו כבר מדברים פה על קווטרבק שלישי ברציפות, מצליחה להביא פעם אחר פעם, וג'ורדן לאב יט טו בי סין, אבל אני חושב שאנחנו רואים את הסטאר קואליטי שלו. היה את פארב, אחרי פארב היה את רוג'רס, כל אחד מהם לקח סופרבול, לקח טבעת אחת. מה קורה בגרין ביי? עכשיו יש לנו ג'ורדן לאב, שהם כל כך מצליחים בבחירת העמדה הכי חשובה בפוטבול. איך זה קורה?
תראה, באופן כללי על דרפטים יש לי תיאוריה שלמה שאני אכנס אליה עכשיו, ואז אני גם מקווה שאני צריך לענות על השאלה שלך דרכה. התיאוריה שלי בדרפט אומרת שרוב השחקנים שיבחרו בבחירות הראשונות כנראה הולכים, כי הולכים לשחק לא טוב, הולכים להיות בקבוצה שהיא לא טובה, שהיא במצב לא טוב, שהביא אותה למצב שהיא מגיעה לבחירה גבוהה, המצב שלהם לא יהיה טוב. המזל של ג'ורדן לאב, של אירון רוג'רס, כי המזל שלהם היה שהם נבחרו בבחירה שהיא מספיק מאוחרת, בסיבוב ראשון, אבל בחירה מספיק מאוחרת בסדר שלה, כדי שהם לא יגיעו לקבוצה שהמצב שלה מחורבן לגמרי. מותר להגיד מחורבן פה בפוסטקאסט?
מותר.
מותר הכל.
לא, אני בוודאי שלא מצזרים אותי או משהו. בקיצור, הם הגיעו לקבוצה שהיא במצב טוב, והיה להם את הפריבילגיה לשבת וללמוד. גם פטריק מהומס, למשל, שמסתכלים עליו, הוא לא קפץ למים בשנייה הראשונה. גם למר ג'קסון לא קפץ למים בשנייה הראשונה. למר ישב מאחורי ג'ו פלאקו, נה אני חושב, אפילו שיחק בו. הוא עמלו שתי קוטרבקים במקביל אפילו חלק מהמהלכים. כל קוטרבק שנבחר בסיבוב ראשון, הוא מביא ערך של סיבוב ראשון, אבל הוא נבחר במספר מספיק גבוה, ויכול, יש לו את הפריבילגיה לשבת וללמוד, הוא קוטרבק שהתפתח בצורה טובה יותר. פשוט היה להם, היה כאילו גם לג'ורדן לאב, גם לרוג'רס, היה להם מזל שהם לא היו צריכים להיזרק למים ישר לקבוצה מחורבנת ולהתחיל לרדוף אחרי הזנב של עצמם. הם הגיעו למקום שהוא כבר בנוי, לסיסטם מוכן כבר והכל. גם סיסטם שעובד, והנה, הצליחו בגדול ברוך השם.
זה נכון, זה ממש נכון, לא חשבתי על זה ככה. אבל עדיין צריך לבחור את הקווטרבק שיהיה יורש, אתה יודע, גם אם הוא יישב מאחורי ברט פארב, גם אם הוא יישב מאחורי אירון רוג'רס. ולפני שאורן, כן.
לא, התורה שלי אומרת שיש הרבה מאוד קווטרבקים מוכשרים ונהדרים בליגה, כי הוא גם חבר שעכשיו יושבים על הספסל, או חבר שעכשיו באים להיבחר בדראפט, או שלא ייבחרו בכלל. יש להם הרבה פוטנציאל, אבל בסוף אתה צריך שיהיה לך גם את המזל, ליפול למערכת שתתאים לשיטה שלך, ויהיה לך למי ללמוד, איך להשתפשף, איך להכיר את האנשים, את החברי סגל שלך, את הכל, וזה פשוט מזל גדול.
יפה, אז יש לי עוד שאלה, לפני שנצלול לדברים שאורן העלה פה, כי הוא באמת יודע, עשה, יודע יותר טוב מאיתנו מה קורה ומה זה, אז באוף סיזן בעיקר. תראה, אני בסופו של דבר, כמה שאני מחזיק מיכולתו של אירון רג'רס בעמדת הקווטרבק, אני רואה את הקריירה שלו ככישלון מאוד גדול. ואני אגיד למה, ואז תגיד את דעתך בתור רד פקרס. אני חושב שרוג'רס, עם היכולות שלו, ועם באמת הכישרון הנדיר שלו, הוא בסופו של דבר, choked up, מה הוא מסיים את הקריירה שלו? מדברים עליו כאחד מהחמישה הכי טובים בהיסטוריה. מה הוא עשה? הגיע לסופרבול אחד בלבד, ואנחנו מדברים על זה לפני שנים ארוכות, הגיע פעם אחר פעם בפלייאוף עם יתרון ביתיות, וחירב את זה, זאת אומרת, אז אתה יודע, הגיעו ויגידו, כן, אבל פוטבול זה משחק קבוצתי, לא, מהומס מראה לך שזה לא משחק, זה לא רק משחק קבוצתי, זה קווטרבק, מראה לך, לא יודע, בריידי, אוקיי, בסופו של דבר, יש קווטרבקים שהם יודעים לקחת רכבים, גם ראינו את זה השנה, הצ'יפס לא היו הקבוצה שהם היו ב- 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 בשנה, שנתיים הראשונות לא שם. איך אתה מסכם את הקריירה של רוג'רס?
בפאקרס.
תראה, כן, מן הסתם, זה הקריירה בצ'אס, עוד לא בדיוק התחילה, שמונה שניות שלמות,
ממש
לא הקריירה מספר גבוה יותר על אגב, אחרי זה...
אני אוהד ג'אטס אגב, כן? לא יודע, לא סטיינו שאני אוהד ג'אטס, כן? ולא לקבל את כל ה...
אני קוראת לבאפלו, אני כבר הלכתי לאיבוד...
לא, לא, בסדר, אבל אני מגיע מהג'אטס, אז אני מכיר את הפארב מגיע לג'אטס, לדניאן טומילסון, רוג'רס מגיע... עזוב, זה לא רציני, נו, זה
בכלל.
זהו, הקריירה שלו הייתה ups and downs, מה שנקרא, היה לה הרבה הצלחות, היה הרבה כישלונות, בסופו של דבר היה לו בעיה כאילו, זה מבאס להגיד, בעיה מנטלית בעיקר, שהוא הגיע למעמדים הגדולים, והוא אמר לעצמו, כאילו עכשיו אני חייב לנצח, ודווקא בגלל שהוא היה נחוש כל כך לנצח, זה גרם לו להפסיד, כאילו, הוא התחיל לרדוף אחרי הזנב של עצמו, הוא גם עשה הרבה טעויות, שאתה לא, כאילו, אני פשוט זוכר את זה חזק מהמשחקים האחרונים שלו, ב-NFC, כאילו, צ'מפיונשיפ שהיה לו כבר רדף אחרי הזנב של עצמו מול הניינרס, מסע רק לדבונטה אדמס, ולא מצא אותו חלק חצי מהזמן, היו שחקנים פנויים שהוא לא מסר אליהם. וזהו, כאילו, הקריירה שלו הייתה מוצלחת, כעובדה, הוא גם העמיד את הדור הבא של השחקנים, הוא כאילו לא עזב ושאיר קבוצה חרבה. אבל הוא לא סיפק את הסחורה, נכון. ובסדר, בסוף הוא רק בן אדם. חשוב לזכור, לא כולם פטריק מרוס.
תראה, המאזן שלו...
כן, להיות הסחקן. מה התחלת להגיד? המאזן שלו בגמרי NFC?
המאזן שלו בפלי אוף הוא 12-10, הוא הגיע ל-NFC צ'אמפיונשיפ, 1, 2, 3, 4, 5, הוא 1-4 במשחקי NFC צ'אמפיונשיפ שרובם לפי דעתי הוא אצלו בבית.
כן, אבל רוג'רס הבעיה שלו, ואתה יודע, אפשר להגיד, זה בסוף הקווטרבק והכל, אבל אין לי את הנתונים, דיברנו על בית משפט לפוטבול, וואלה, אולי אני אעשה את הפרק הבא. היו לו הגנות פח אשפה, פשוט באופן סדרתי. היו כמה שמות, אתה יודע, כל מיני קליי מאתיוס וכאלה, אבל ההגנות שלו, אתה יודע, שאתה, ההגנה מקבלת 30-35 נקודות, נגיד נגד אטלנטה. וואלה, קשה, אני לא אומר בלתי אפשרי, אבל קשה. להתגבר על הדבר הזה, שההגנה שלך שומרת אותך על הסיידליין כל כך הרבה, שהיא שמה אותך עם הגב לקיר פעם אחר פעם, וזה מתחבר לדברים שיאיר אמר. לא, לא, לא פשוט להתגבר על זה. אבל כן, אני בעיניי, כאילו, יש פה איזשהו דיון בעניין הזה של, אתה יודע, כמה ההישגים הקבוצתיים הם חלק מהמורשת של השחקן, כמו בהקשר של אירון רוג'רס, בהקשר של דן מרינו, אני כן חושב שזה חלק, אבל גם אי אפשר לשרוף אותו לגמרי, כאילו בתור כישרון, בתור מה שאומרים, thrower of the football, יש לו קייס מאוד טוב להיות טופ 5.
תראה, זה כמו מנינג בסופו של דבר, אתה יודע, יש אנשים אומרים, מבחינת, אתה יודע, מבחינת המוטוריקה, מבחינת הניהול, מבחינת האודיובוס, בליין אוף סקרימג', אין שני לפייטון מנינג, הוא באמת הקווטרבק הכי מושלם שהיה אי פעם, אבל בסוף מה שמודדים...
אם לא היה לו את הטבעת השנייה הזאת, המקרטעת הזאת עם הברונקוז, שהוא היה שם בין 70...
קריירה מאכזבת, קריירה מאכזבת.
אני יכול להגיד אותו דבר, וזה בסך הכל, אתה יודע, נסיבות שהוא נקלע אליהם, שלצורך העניין זה יכול להיות עכשיו רוג'רס עם הג'אטס כמה שנים, זה מאוד מאוד דומה. ואתה יודע, היו לו כל כך הרבה הפסדים נגד הפטריוטס בגמרי FC וכאלה.
נכון, נכון.
תראה,
רוג'רס, רק עדכון, הערה על מלכודם שאמרנו על פעם, לא, רוג'רס לקח את הסופרבול בפברואר 2011, זאת אומרת, זו עונת 2010 שהסתיימה, אז הוא ניצח בסופרבול את פיטסבורג, והוא לא חזר מאז. הפסיד בבית לג'יינטס, אנחנו זוכרים לאילאי, ובאמת, הפסדים, באמת, עזוב, אבל בסדר, אני, יאיר, אתה יודע, הוא בא כזה, איך אומרים, סנגור, הוא בא סנגור היום על הפקרס, הם קצת לא רצו לנצח את המשחק NFC, רוג'רס כזה, כזה, אתה מאוד רחמן, אחי, נחתך אותה.
הם רצו לנצח.
ברור, אחי, ספורטאים רוצים לנצח.
כן, כל עוד הייתי למגרש יחד איתם, אני לא יכול באמת לדעת מה קרה שם, אני פשוט חושב ש... בסוף הוא פישל, אין מה לעשות. גם תראה, כן היה באמת, כמו שאורן גם ציין, ההגנה הייתה די מחורבנת רוב השנים. היה את מייק מקארתי, שכמאמן היה לו הרבה דברים טובים, אבל גם היה הרבה חסרונות, היה מאוד מקובע מחשבתי. בסוף הוא לא היה לו את המילה שנים, מטפלור היה 3 שנים, 4 שנים.
כן.
וכאילו...
ראינו אותו גם בדלאס, ממשיך לחרב בדלאס. אוקיי, בוא נדבר.
כן. בקרתי, הוא כאילו, הוא מאמן טוב סך הכל, הוא לא טוב מספיק. הוא כאילו טוב, אבל לא מספיק כדי לנצח.
כן. אורן, בוא באמת נעבור עכשיו למה קורה. תראה, אבל בסוף של דבר, אפשר לדבר על זה, הפקרס הם אחת משתי הקבוצות הכי חשובות בהיסטוריה של ה-NFC, יחד עם הניינרס. ההיסטוריה מלאה ורצופה בניצחונות. אני חושב שהם, מה יש לנו שם אורן? הם הניינרס ועוד איזה קבוצה שדיברנו עליה, שהם יש להם הכי הרבה ניצחונות ב-NFC אי פעם, בפלי אוף.
בטח דאלאס, בטח קאובויז.
אני לא חושב אני חושב, לא יודע, צריך לבדוק את זה, אבל לא, סליחה, הניינרס, הפקרס והפטריוטס, זה הקבוצות עם הכי הרבה ניצחונות פלי אוף אי פעם. זאת אומרת שהפקרס הם בטופ, הם האליטה של הם באליטה של הליגה. כן, וכמובן זכו בהם שעוד לא היה אפילו NFL, זה היה זה עם, איך קוראים לו, ברט סטאר. אורן, קח את זה מפה, אוף סיזן, עולם, אתה יודע, מה קורה בעברות, דיברת פה על שני דברים, אירון ג'ונס שחתכו ודי הופתענו, כי דיברנו עליו רבות ונצורות אחרי הפלייאוף המדהים שלו, ונחתך והחתימו את ג'וש ג'ייקובס והריידרס, רשמת פה כסבר מקני, אבל בוא באמת תעבור על הדברים, ובוא פה יאיר יותר יגיב, כי אני באמת, חצי מהאנשים שמות אני לא מכיר.
לא, אלה הדברים העיקריים, יש אחר כך עוד כל מיני דברים בשוליים, אבל בוא נתחיל באמת מאירון ג'ונס, כי אירון ג'ונס, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ושנה שעברה חשבו שהוא יהיה, בוא נגיד, הסנטרפיס של ההתקפה, ג'ורדן לאב שנה ראשונה פותח והכל, אבל הוא התחיל עם איזה פציעה טורדנית נראה לי בהמסטרינג, והוא לא שיחק חלק גדול מהעונה, ואז פתאום, סוף שנה זה נפתח, היו לו 5 משחקים אחרונים לדעתי בעונה עם מעל 100 יארד, וכמובן זה היו 2 משחקים מעולים שלו בפלי אוף, אחד עם 3 טאצ'דאונים נגד דאלאס, באופן מסורתי פירק אותם, וגם נגד הניינרס זה היה מצוין, אז ואתה יודע, ופתאום אתה כאילו, ראו ג'וש ג'קובס חותם בפאקרס, אתה לא כך הבנת מה קורה, מה, הוא הולך להיות ליד אירון ג'ונס, ואז תוך 10 דקות או רבע שעה הודיעו אירון ג'ונס נחתך, ויום אחרי זה הוא חותם בווייקינגס. איך אתה חווה את הדבר הזה? כאילו זה בעיניי מטורף, גם צעד קצת מוזר בעיניי, בתור מביט מהצעד, ואיך אתה מרגיש מזה שהוא עבר ליריבה בתוך הבית, כמעין צעד של נקמה כנראה.
תראה, אני חייב להגיד, אני אתחיל מזה שאירון ג'ונס הוא אחד השחקנים המועדפים עליי בקבוצה, באמת, אני מכיר אישית את הדוד שלו, שגם היה סוכן שלו תקופה ארוכה, אני כאילו, יצא לי לתקשר גם עם אירון ג'ונס עצמו, יצא לי כאילו להיות בקשר גם עם עוד כל מיני שחקנים בקבוצה, אבל לא משנה. שאלה תחתונה הוא אחד השחקנים המועדפים עליי, אחד האהובים, ועצוב לי מאוד שהוא עוזב, זה שחקן שראינו אותו גדל מבחירת סיבוב 5, הופך להיות ראנינג בק פותח וכוכב, גם על הרצפה, גם עם הידיים, תופס כל כדור כמעט, תמיד עם הסיבוב, חצי סיבוב הזה שהוא עושה, כי הוא, אחרי שתופסים אותו כבר, הוא עושה את זה חצי סיבוב, כדי להרוויח עוד כמה ירדים. נשמה, באמת. וכי העונה הזאת גם אפשר היה לראות שהוא ממש התבגר, כשהוא הבין שהיה יותר אירון רוג'רס ויש ג'ורדן לאב, והוא כבר מתחיל להיות הבחור הכי מבוגר בקבוצה. עכשיו הוא בן 30, כן? שזה לא באמת מבוגר, אני בן 30. כאילו, כן,
אבל... כן, אבל רענינג כמו בן 50.
רענינג בק זה כן.
בדיוק, כן. אבל כי הוא בתחילת העונה היה לו איזה רעיון שהוא אמר ש there's no I team, but there's I in win. וזה נקודה שבה השתמת לי תפיסה, אמרתי, אוקיי, הבחור כבר מוכוון מטרה, הוא פה כדי לנצח, הוא כבר לא פה כדי לשחק עם משחקים. וזהו, האמת שכשהחתימו את ג'וש ג'ייקובס, התלהבתי, אמרתי, איזה יופי, באמת יהיה עכשיו את הדואו הכי מסוכן פה בליגה.
קומיטי.
בדיוק, כן. עצוב לי שהוא נחתך, אני כן מבין את ההחלטה בסופו של דבר, החוזה שלו היה יקר, גם עכשיו אנחנו ממשיכים לשלם, אני לא זוכר כמה בדיוק אנחנו ממשיכים לשלם, אבל על זה שהוא לא משחק בקבוצה אצלנו. בנוסף, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה כאילו, בנוגד למה שאני אמרתי לפני רגע, ומחזק את מה שאתם אמרתם, כאילו מה שאתם אמרתם בתגובה, הבחור כבר בן 30. הוא כבר running back בן 30, זה כבר לא...
בדרך למטה, בדרך למטה.
הפאקר זה הקבוצה, אז אמרת קודם יוסי צעירה, הם קבוצה צעירה היסטורית, הם לדעתי בלחץ בני 23 גיל ממוצע בסגל שנה שעברה, אז הם תורך.
כן, 23.200 ומשהו אני חושב, זה כאילו הממוצע גילאים הכי צעיר שעשה פלייאוף אי פעם.
כן, בדיוק, מה שאמרת זה בדיוק זה, אז אוקיי, אז עכשיו לקחתם את אחד השחקנים שאיכשהו בעשור הרביעי לחייו, גם אותו הבאתם אחר בג'קובס בן 25, לא יודע מה זה.
כן, 23, כן.
אבל תשמע, זה לא נראה שאין לו מה למכור לאירון ג'ונס, אני לא יודע, אבל בסדר, זה הביזנס, הדברים האלה
קורים. אני חושב שיש לו עוד מה למכור, וזה בעיקר מתבטא באישיות שהוא מביא איתו לשולחן. זה לא רק המשחק, כי בסוף זה אישיות של לוקר, הוא מה שנקרא, אבל הוא גם מבוגר, הוא גם מתמודד עם פציעות, ועצוב לי על זה, אבל אני כן מבין את ההחלטה. הוא מבוגר יקר ומתמודד עם פציעות.
כן, אז בוא נגיד, זה היה מהלך אחד שהוא גדול ומשמעותי, וצריך לראות מהצד של ג'וש ג'ייקוב, זה שם מלהיב, אבל גם...
לא, אבל לראות אותו עכשיו בווייקינג, זה היריבה המרג, פארו עשה את זה גם כן, הוא עבר דרך הג'אטס, אבל גם הגיע לווייקינג, זה היריבה הכי גדולה, הווייקינג והבר, זה הרי דירות...
אם אמרת ששחקנים מגיעים לג'אטס כדי למות, כי הוא עושה את הקריירה שלהם, אז גם השחקנים של טאקר, זה אחרי זה לווייקינג, כמו דריוס סמית, כלומר, הרבה שחקנים שכאילו...
אבל פחות כדי למות, הווייקינג של השנים האחרונות, תראה... קבוצה יחסית לגיטימית, לא לוקחת אליפויות כמו שאנחנו יודעים, אבל מתמודדים, מגיעים לפלייאוף, זה לא הג'אטס.
הגנה חזקה מאוד, התקפה שמוביל אותה קירק קזינס, שהוא בעיניי, כי הוא כבר לא מוביל אותה, אבל הוביל אותה עד עכשיו, הוא אחד הקווטרבקים הכי טובים בעיניי בליגה, ונכון,
קבוצה שהיא חזקה.
שמעת אורן?
כן.
שמעת אורן?
לכם הרבה במשותף, כן.
קירק קזינס הוא אחד ה...
אנחנו אוהבים את קירק קזינס.
בדיוק. הוא שחקן מדהים,
אני איתך.
מדהימה. עצוב לי כל כך שהוא שחק בווייקינג, זה באמת זה קטם על הקריירה שלו, אבל כן.
כן, זה לא קווטרבק שיקח אותך, שיביא לך את הבד בעיניי, אבל זה קווטרבק
שיביא... אבל זה קווטרבק שהוא מנצח. אני כל שנה לוקח אותו בפנטזי.
בפנטזי הוא אחלה, זה אני מסכים.
כן, כן. פלוס, הוא יהודי של כבוד, כפה הוא מגדיל את עצמו.
כן, ואפרופו פנטזי, אז ג'וב ג'ייקוב לפני שנתיים הייתה לו עונה מטורפת, שאני לא יודע כמה היא מהאור החיים שלו. כן, מהחיים הדף שלו זה הוריד, כי שנה שעברה הוא לקח את זה צעד אחורה, ונראה איך הוא ייראה השנה בפקרס, אם הוא יותר ג'וש ג'ייקובס של לפני שנתיים, או של שנה שעברה.
תראה, אני אקטיבי כי שנה שעברה הוא היה לפרנצ'ייז טאג, אם אני לא טועף, הוא גם היה כל הבלגן שהלך בריידרס, אני כן מבין למה היה לו דקליין גדול מאוד בקריירה, בתפוקה, אני באמת מקווה שהוא לא יאכזב אותנו עכשיו.
אני מסכים, ויהיה לו מתאם התקפה שיעשה איתו אולי דברים יותר מעניינים, או לצורך העניין בפק הזה, מאמן ראשי שהוא גם הפליי קולר, אז זה יהיה מעניין. עכשיו, בהחתמה...
מה אתה חושב באמת על זה רגע? לפני שזה, אורן, סלח לי שאני קוטע, כי תן לי להשחיל את הדברים האחרונים שאני מבין בהם, ואז אתה תיקח את זה לכל דברים שלא מבינים. מת לפלר, אני מאוד אוהב אותו. אני אהבתי אותו מהרגע שהחתימו אותו, אני חושב שהוא מאמן מעולה, ואני חושב שכל שנה הוא הביא אותם לפלייאוף, ושנה שעברה, שהם באמת התחילו כל כך חלש, וכבר התחילו לדבר, לפלר, בלי רוג'ר, ואז חצי שני של העונה, פתאום ראית את העבודה שלו עם ג'ורדן לאב, את העבודה עם הקבוצה, איך אתה מסתכל עליו בתור מאמן של הקבוצה?
הוא מאמן נהדר בעיניי, הוא יצירתי, הוא חושב קדימה, אני כאילו כבר לפני שנים, כשהיית מכרתי שהוא היה מאמן שלנו, אז לא זוכר מי היו המאמנים האחרים שראיתי סביבו, כאילו לא בקבוצה אלא בקבוצות אחרות, אבל אמרתי את זה לחבר, שכאילו מכרתי הוא שייך לדור מסוים של מאמנים, שכאילו כל דבר שהוא עושה עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, קודם כל סיפרו את הבדיחה הזאת, קודם כל צחקו, קודם כל מחאו כפיים, קודם כל הבינו את הרעיון, ואת רואה מאמנים אחרים שממציאים כל הזמן את הגלגל מחדש, שפתאום מהלכים מלהיבים, הם עושים דברים שאף אחד לא חושב עליהם, וזה כאילו מה שאני רואה בלפלר, שהוא ממציא הרבה מאוד דברים תוך כדי, זה גם מזכיר לי את מה שאירון רוג'רס היה עושה, כשהוא לא, לא, היו כמה מהלכים שמכרתי הכתיב לו, והוא די לא ספר אותו, הוא פשוט עשה מהלכים אחרים לגמרי, וזה אני שמח לראות את זה מגיע ממאמן, כאילו שפשוט ממציא לגלגל מחדש כל פעם, וכאילו מביא דברים חדשים, וכעובדה הם עובדים, לפעמים הוא פשוט. כמו כולנו, אבל בסופו של דבר, הוא ממשיך להמציא את הגלגל מחדש, ואני מאוד מבסוט עליו.
כן, ולפלר מי שלא יודע, יש את הצוות המיתולוגי כבר, זה לא שולחים כל כך הרבה אחורה, של וושינגטון ב-2013, שהיה שם בצוות אימון, קייל שאנן, ג'ון מקווי, מט לפלר, בובי סלוויק מהטקסנס, כל החבר'ה האלה היו באותה קבוצה, אגב, לדעתי גם קאזינס היה שם, זה היה שנה של קאזינס ו-RG3.
ברור, זה רציתי להגיד לך, קאזינס הוביל אותם לפלייאוף.
לא, אבל קאזינס ו-RG3 אני חושב, זה 2013.
כן,
אבל וושינגטון בשנים האלה...
הוא נפצע וקאזינס הוביל אותם לפלייאוף.
אז זהו, לכו תסתכלו מי היה בחדר מאמנים, לדעתי גם רכי מוריס היה שם, בצד השני של הכדור, משהו מטורף. ממש השתלטו עכשיו...
מי המאמן הראשי?
לדעתי זה היה מייק שנהן.
שנן, אבא, נכון, זה היה ג'וב האחרון שלו, כן, נכון. אוקיי, דבר על ההחתמה השנייה, גזבר מקיני, סייפטי, פרי סייפטי.
סייפטי מהג'יינט, אחלה החתמה, וזה, בוא נגיד אחרי ווינפילד ג'וניור שקיבל את הטאג מטמפה, זה היה מקיני וקאם קרל, בוא נגיד שני הסייפטי, זה מובילים שהיו זמינים, ובדיוק העמדה שהייתה החור הכי גדול בסגל של הפאקרס, מילאתם אותה עם החתמה על פניה היוקרתית, הוא גם קיבל הרבה כסף, מה אתה חושב על ההחתמה הזאת?
החתמה מצוינת, בחור שאתה מביא אותו בין 24, סייפטי בטופ של הליגה, האנשים כאלה לא מגיעים, כאילו אני חייב להבין, חייב שתבינו את זה שנייה, סייפטי בכזה רמה, בכזה גיל, לא יוצא בכלל לשוק, עצם זה שהוא הגיע לשוק, זה פשלה אדירה של ג'יינטס, שלא הצליחו להחתים אותו בזמן, והפאקרס החתים אותו על הרבה כסף, 65 מיליון, אבל עדיין, כי יש להם עכשיו 4 שנים, הבן אדם הולך להגיע לגיל 28, כשהוא במדעי הפאקרס בסופו של דבר, והוא באמת, כמו שציינת, זה אחת הנקודות הכי חלשות שהיו לו קבוצה, היה שם ג'ונתן אוונס לפני זה, רודי פורד משחק אצלנו, כי אני מקווה שחתים אותו עוד פעם.
יש שם דרנל סאבג', דרנל סאבג'.
בדיוק, דרנל סאבג' כבר חתם בג'קסונוויל, אני חושב.
כן, כן.
היה אדריאן עמוס לפני זה, שעשה עבודה נהדרת, אבל עבר לג'אטס, כאילו, מה זה, הוא היה בברז, לא אהבתי אותו שהוא היה שם, התחלתי לאהוב אותו מאוד שהוא שחק אצלנו, ואז הוא עבר לג'אטס לצערי, ובאמת, העמדה הזאת הייתה בחוסר משמעותי. ואגב, אם אנחנו חוזרים שוב למה שדיברנו על המשחק מול הניינרס, וואלה, אם הוא היה משחק סייפטי באותו זמן, אם היה כאילו סייבר מקיני שם, במקום ג'ונתן אוונס, הוא היה עוצר את מקאפרי על הגול ליין, והוא לא מגיע למצב של טאצ'דאון, הוא לא מגיע למצב שהניינרס מנצחים בכלל. כאילו זה וואלה,
לעצור את מקאפרי זה לא פשוט, אבל מקיני, אם אני לא טועה, הוא אחד הסייפטי זה היחידים שהיו מדורגים בטופ של העמדה, גם נגד המסירה וגם נגד ריצה שנה שעברה, וכמו שאמרת, בגיל כזה, זה באמת החתמה מהסרטים בשביל הפאקרס, ומוסיף להם...
אני מקווה שאני לא אוכל את הכובע, אני מקווה שאני לא אוכל את הכובע על המשפט הזה, אבל כאילו שחקנים לא יוצאים לכזה מצב, שחקנים כזו רמה, לא מגיעים לשוק החופשי.
זה נכון, אני מסכים, וגם כן היה דיבור שאולי הג'יינטס ישאירו אותו עם טאג או מה שזה לא יהיה, ובסוף זה לא קרה, אז החתמה מצוינת של הפאקרס. אני אבל רוצה לדבר איתך, דווקא, אז אחרי שדיברנו על השמות הגדולים שהגיעו, אני רוצה לדבר איתך על מי שאולי לא הגיע, ואולי הגיע בדראפט, ואולי זה ככה ייקח אותנו גם לדראפט. אני היה לי איזשהו טור בבלוג שלי, כשנגמרה העונה, שככה הצגתי שאלה גדולה ומהותית לגבי כל אחת מהקבוצות, ובחרתי משהו לגבי הפאקרס, שאחר כך קצת קיבלתי פידבקים מכל מיני אוהדים, לאו דווקא אתה, שאולי זה שולי, אולי זה לא כזה חשוב, ואני טוען שאם אתה מסתכל אחורה 20-25 שנה, קבוצה כדי ללכת עד הסוף צריכה וייד רסיבר 1 מובהק, לג'יט, שחקן של 1000 יארד בעונה, שהקווטרבק יודע ללכת אליו. אתה יודע מה, יכול להיות שזה אפילו יכול להיות מעמדת הטייט אנד, ואתה מסתכל על המספרים של הפקרס משנה שעברה, הרסיבר המוביל שלהם היה ג'יידן ריד עם 793 יארדים, והוא גם כן, הוא בפלי אוף, בטח נגד הניינרס, די נעלם, פתאום רומיו דובס התחיל להיות הרסיבר נאמבר 1. עכשיו יש בזה יתרונות, כי אתה יודע, אתה לא כך יודע למי לעשות גיימפלן, יש בזה יתרונות, אני לא אומר שזה רק רע, אבל בעיניי, הרסיבר נאמבר 1 הלג'יט, המובהק, יודע למצוא פתרונות גם אם עושים נגדו, עושים גיימפלן לקראתו. ולדעתי זה חוסטר גדול, בטח בשביל קוטרבק צעיר כמו ג'ורדן לאב, שאתה יודע, כשהוא תקוע הוא צריך שיהיה לו את הסמיכת ביטחון הזאת. שאין לו אותה כל כך כרגע, זה לפחות לא מאוד מובהק וברור. מה אתה חושב על זה? בעיניך זה משהו שיכול לעבוד עם עוד מישמש כזה של ג'יידן רידים וקריסטיאן ווטסונים ורומיו דובזים, או שהם צריכים לעשות פה איזשהו מהלך, אולי אפילו בסיבוב הראשון בדראפט, על וייד רסיבר.
תראה, אני מקווה מאוד שאני לא טועה במה שאני אומר עכשיו, אבל אני חושב, כאילו מה זה מקווה מאוד, אוקיי, זה נשמע על זה. אני מקווה שאני לא טועה במספרים שאני אומר, אני חושב שהיו 8 שחקנים אצלנו בקבוצה שעברו משחקים של יותר מ-100 יארד בתפיסה. 8 שחקנים בעונה האחרונה, מה שמעיד באמת על הפיזור של הכדור.
8 משחקים במצטבר בין כולם של 100 יארד?
לא, 8 שחקנים שונים שעברו משחקים של יותר מ-100 יארד.
אוקיי,
הבנתי. באוויר. בדיוק, כן, כן. מה שמעיד על פיזור מאוד מאוד גדול של הכדור. יש איזה יתרון מטורף בעובדה שוואלה, אם אתה עכשיו בא לשחק מולי, ואתה יודע שיש לי רסיבר שהוא מצוין, אתה תבנה את כל המהלך הגנה שלך על אותו רסיבר מצוין. לעומת זאת, הרבה קבוצות לא צריכו להתמודד עם האירוע הזה, כי הם לא ידעו מי הולך להפתיע. פתאום בואו מלטון, שבכלל הגיע מהפרקטיס סקואד של הסי-אוקס, פתאום מפתיע עם משחקים מטורפים, כולל בפלי-אוף, כאילו...
כן.
יש איזה יתרון מאוד מאוד משמעותי. האמת היא שאני, כאילו, בעיקר רואה בזה יתרונות. אפילו כאילו, איזה קוואטרבק צעיר שמגיע, שצריך הרבה מאוד מטרות, וואלה, כולה מטרה. אפילו לוק מסגרייב, טאקר קראפט, כל אחד מהם הביא משחקים נהדרים, גם כאילו בתור תופס. ובאמת, החבר'ה הפגיזו העונה בצורה מאוד מפתיעה. אני רואה בזה הרבה מאוד יתרונות, אני לא הייתי דווקא מתאבד על רסיבר 1. הייתי ממשיך ככה בראש הזה, ממשיך לבלבל את האויב כל הזמן, וממציא את עצמו מחדש.
אני ממש לא נגד זה, אני לא אומר שזה רע, אני רק העליתי פה נקודה למחשבה, ואני מנסה פשוט למצוא את זה במקביל, כי בתוך הדיון הזה, אני גם עשיתי איזשהו חיפוש, איזה קבוצות לקחו סטופרבול, בוא נגיד ב-20 שנים האחרונות, שלא היה להם רסיבר של 1,000 יארד, וזה היה משהו...
כן חשוב להגיד, זוכר מה דיברנו מקודם על ההבדל בין מקארתי ללפלור? שכאילו לפלור כל הזמן מוציא את הגלל מחדש, ובסוף יכול להיות שזו השיטה החדשה, שאין לך רסיבר 1 אחד מובה, כאילו יש לך 10 כאלה, ואז אתה כל הזמן מבלבל את האויב, אז יכול להיות שהשיטות האלה באמת עבדו ב-20 שנה האחרונות, עבדו בסופרבולים, אבל פתאום זה דברים משתנים, כאילו... אתה רואה למשל את בריידי, היה לו את אדלמן, היה לו את גרונק, היה לו את המנדולה, היה לו כל מיני שחקנים ששיחקו איתו לאורך השנים, שכאילו, כל פעם מישהו אחר מהם היה one אצלו, היה מטרה ראשית אצלו, וזה עזר לו, כי עזר לו בסופו של דבר להגיע בפלייאוף לריצות ארוכות מאוד.
לא, לגמרי, אבל בסוף אתה מסתכל על הקבוצות שכן הגיעו לסופרבול לצורך העניין שנה שעברה, ואפילו לבל אחד לפני זה, אז לצ'יפס היה את קלסי ואת רשי רייס, סביב האלף יארד לשנה, היה לך, כאילו יש לך את הסמיכת ביטחון הזה, יש לך את ה-go to guy, ובניינרס יש לך גם את דיבו וגם את היוק וגם את קיטל,
נכון.
אם ניקח לבל אחורה, יש לך בדטרויט, היה לך את אמון ראס סיינט בראון, חד משמעית,
נכון.
בוא נגיד הרייבנס, אולי קצת יותר דומים לפאקרס בקטע הזה, אבל זה ככה עניין של שנים כבר, בוא נגיד הטייט אנד זה יותר ה-go to guy, מרק אנדרוס, והרסיברים נכון. זה קצת יותר מפוזר, טוב, תשמע, זה תיאוריה מעניינת, ויהיה מעניין גם לבחון את הדבר הזה בזמן הקרוב, אז בוא נגיד...
אגב, אני רוצה לציין שאין לי, כאילו לא קיבלתי את כל המידע מהירח או משהו, כאילו אני, יכול להיות שאני טועה במה שאני אומר, ויכול להיות שכל מה שאמרתי עד עכשיו שטויות, כן?
אבל... לא, זה ספקולציות, מה?
כן, חשוב לי להדגיש, זה לא שאני יודע משהו שיחד...
כל הדברים שאומרים במרץ, תלושים מהמציאות, פרשנויות, הכל במאמר מוסגר, פוטבול זה לא דבר לינארי, וכמו שיוסי דיבר קודם על הסופרבול שאירון רוג'רס לקח ב-2011, וכולם היו בטוחים, זהו, זה אחר הולך דיינסטי. חלונות סופרבול נסגרים נורא מהר, וקבוצות שנראות מעולה ו-on the rise, החלונות נסגרים, וכל אוהדי הליונס והניינרס שחושבים שאוקיי, הם רק, כאילו, הם רק צריכים
עוד אלא...
סופרבול, זה לא עובד ככה.
אלא אם כן יש לך את מאומס בו, זה החלון, הם החלון. זאת אומרת, לא יש לך את מאומס או את בריידי, הם החלון, לא יעזור כלום. זה באמת נדירים ומעל כולם.
זה
חיתן כולם. אני חושב שאורן פרסם את זה. אורן, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שאתה פרסמת את זה, שקווטרבק שמופיע ושמשתתף בסופרבול, הסיכוי שלו להגיע אחרי זה לעוד סופרבול הוא שואף לאפס כאילו. אני חושב שאתה פרסמת את הנתון הזה.
יכול להיות, אני פרסמתי הרבה נתונים.
סבא, כן, אבל...
יש לו סלט בראש מרוב נתונים.
כן, זה
ספציפי פתאום נכון עכשיו,
אולי זה משהו אחר, אבל זה נכון, כן. תשמע, בוא נדבר רגע, לפני שנלך לדראפט, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על שתי פרידות כואבות, דיברנו על אירון ג'ונס, שתי פרידות כואבות מ-All Pros לשעבר, שהם חצי cap casualties באוף סיזן הזה, חצי פציעות תורדניות שלא משחררות, שאחד זה דיוויד בקטיארי, שעד לא מזמן היה לב טאקל אחד הטובים בליגה, השומר ראש של אירון רוג'רס, והוא נחתך באוף סיזן הזה, והשני זה דיוונדרה קמבל, בוא נגיד, הוא לא כזה, הוא לא היה כמו בקטיארי מעין פריניאל אול פרו כזה, שכל שנה מגיע לפרובול ולאול פרו, אבל הייתה לו עונה ממש ממש טובה לפני כמה שנים, והוא היה אול פרו, נראה לי זה הסקנד טים אול פרו, ומאז לא הצליח להישאר בריא וגם כן הוא נחתך, איך אתה מסכם את התקופה שלהם, ואיך אתה רואה את החורים האלה ממולאים?
תראה, קבוצה צעירה כבר אמרנו, אז הנה, חתכו את הבחור הכי מבוגר בקבוצה. חושב, אם אני לא טועה, בקטיארי היה מבוגר יותר בקבוצה.
כן.
תראה, הוא היה לב טאקל נהדר, כעובדה שילמו לו גם הרבה, הוא עשה עבודה מצוינת, אבל, הוא התמודד עם פציעות תורדניות ברגל שוב ושוב ושוב. בסופו של דבר הוא לא שיחק כמעט כלום בשנים האחרונות. ואין מה לעשות, הוא בעצם לוקח לך כל כך הרבה מהקאפ שלך. אתה לא יכול להשאיר אותו יותר, הוא עולה לך הרבה יותר מהתפוקה שאתה מרוויח ממנו, ועם כל הכאב, כבר לא היה מה לעשות איתו בשלב הזה. אז כן. עליו באמת באמת עצוב לי, אבל אני מקווה מאוד שיצליח איפה שיהיה, ושיהיה בריא, קודם כל הבריאות, הבריאות שלו הכי חשובה באירוע הזה.
כן.
ואני מקווה שיצליח. ולגבי קמבל, עצוב לי, כי ליינבקר זה עמדה שהפאקרס די חלשים בה בעיניי, אנחנו צריכים להתחזק כן. בה. לא הייתי ממהר לחתוך, אבל אני כן מבין, הבחור רצה הרבה מאוד כסף, הוא לא שיחק טוב בשנה האחרונה, לפני שנתיים הוא באמת היה אול פרו, שנתיים או שלוש, הוא גם לא היה הרבה זמן, כן, הוא היה איזה שלוש-ארבע שנים, כן?
כן.
עצוב לי עליו, אבל בוא נגיד, כאילו, יש צרות גדולות יותר. על אירון ג'ונס עצוב לי הרבה יותר, כאילו, מה לעשות, עצוב דבר.
אגב, אתה יודע שבחטיארי הוא בן... אורן, בן לאבא, כי עניין אותי השם שלו, היה לי ברור לי שהוא זה משהו ארמני או זה, הוא בן לאבא איראני ואימא איסלנדית.
כן, כן.
זה שילוב מעניין. תגיד.
זה שילוב.
זה נכון שאי-ג'י דילון יהודי, כאילו אני הייתי בערם,
האמת שכן.
אתה יודע מי זה אי-ג'י דילון קודם כל? אתה יודע מי זה אי-ג'י דילון?
כן, זה הרני בק המחליף של אירון ג'ונס.
יפה. אז הוא יהודי.
הפתעתי אותך.
כנראה
היה לך בפנטזים, אז בואו אני אספר לכם סיפור קטן עליו. הבחור יש לו איזה עסק של קלפי ספורט, הרי אנשים אוספים קלפי ספורט בארצות הברית, ויש לו עסק של קלפי ספורט שהוא ממש עובר ומחתים שחקנים אחרי משחקים והכל, הוא מחתים אותם לקלפים, הוא מוכר אותם. זה מסורת שנייה מהאירוע הזה, כי הוא יהודי לכל דבר, חבר'ה.
יהודי או לא יהודי? יהודי.
זה מסטריאוטיפ,
יאללה. כן, כן. לא, בחור יהודי, הוא גם
עושה ביזנס.
אני חושב שפורסם לפני שנה-שנתיים שבלייק מרטין עשה מיליונים מקלפי של פוקימון, אבל לא משהו כזה, נכון?
אבל אז החברה שלו, אם אני לא טועה, פשטה רגל, כי הוא היה איזה עניין, קלפים מזויפים, כאילו...
כן, קלפים אחרים, אבל כן, זה פתאום הזכיר לי.
כן, כן.
טוב, אז הוא יהודי באמת, אתה אומר.
הוא משלנו, חבר'ה, הוא משלנו, כן.
הוא משלנו, אז זהו, שיש ויכוח מי השחקן היהודי הכי טוב בליגה.
שחור אבל יהודי, שחור אבל יהודי.
לא, אני חושב שהוא חצי-חצי, אני חושב, לא יודע.
כמו בלייק גריפין כזה.
כן, ברור, אבל הוא... כן.
אז תגיד, אנחנו...
מה קורה בדראפט, אורן? מה קורה איתך עם הפאקרס בדראפט?
אנחנו חודש פחות יום לדעתי מהדראפט, או חודש פחות יומיים. מה אתה רוצה לראות אותם עושים בדראפט?
וואו, אז קודם כל, אתם בחירה 25, תבחרו את השחקן הכי טוב שמגיע אליכם. בדיוק, למרות שגם קווטרבק, אני אומר לעצמי, וואלה, אולי ניקח קווטרבק, שיהיה טוב, בחירת סיבוב ראשון. יש היום לספסל, יש יעלה את האל.
אהבת בקונספט עד כדי כך של לקחת קווטרבק
וזה שאתה רוצה עכשיו... אני לא אומר שהוא ישחק אצלנו, אני פשוט אומר, קחו קווטרבק, תמנעו מקבוצות אחרות את הכבוד שהוא יהיה אצלם, תושיבו אותו לספסל, תעלו את הערך שלו, כמו ג'ימי גרפולו, שבינוני לחלוטין, וכאילו היה לו ערך בשמיים, כי הוא ישב מאחורי ברידי כל השנים, ומכרו אותו במחיר גבוה מאוד. זה היה
וורס... כמה ג'ימי ג'י הלך? סיבוב שני? משהו כזה?
סיבוב קיבל... היה לו ערך יותר גבוה מזה, כאילו... אבל שורה תחתונה.
כן.
קחו את השחקן הכי טוב שפנוי. האמת שלא בטוח על קווטרבק, אבל קחו את השחקן הכי טוב שפנוי. אחרי זה, אבל הייתי מאוד מאוד שמח שהיו מחזקים את הסקנדרי, את הליינבקרים ואת הקו התקפה. וקו התקפה בכמויות, זו העמדה הכי חשובה, אחרי ששיחקתי בעמדה הזאת, כי הבנתי עד כמה היא קריטית, ולא היה לי מושג לפני זה עד כמה.
כן, קו התקפה, לדעתי קו התקפה, אני חושב שלפט טאקל...
לא, אורן יגיד, קבוצות בונים מהקווים, אורן, איך אתה אומר? קבוצות בונים מהקווים, זה שם הכל מתחיל ונגמר, בלם סקרימג'.
ולפט טאקל זה לדעתי טופ שלוש עמדות מבחינת חשיבות על המגרש.
הוא שומר על האזור הבליינד סייד של הקווטרבק, אתה חייב כאילו להיות הכי טוב שאתה יכול להיות על המגרש.
בדווקא טאקל זאת עמדה שיש עומק מאוד מאוד יפה בדראפט הזה, אז אני לא אופתע אם יקחו טאקל בסיבוב הראשון.
מה, ראיתי מוק דראפטים של 4 או 5 אופנסיב טאקלים שהולכים כאילו בסיבוב הראשון, זה משוגע לגמרי.
טאקל ורסיבר לדעתי, עמדות הכי עמוקות בדראפט הזה.
כן, כן.
שזה מצד אחד אומר שיש לך אחלה כישרונות גם בסוף הסיבוב הראשון, מצד שני זה אומר שגם סיבוב שני שלישי אתה יכול לתת פגיעה מאוד יפה. אגב, תוך כדי שדיברנו, מצאתי את הפרט הזה, כי זה פשוט הציק לי תוך כדי. שימו לב, הולכים 20 שנה אחורה, אלה קבוצות שלקחו סופרבול בלי רסיבר של 1,000 יארד. שימו לב, יש בסך הכל 4
בעונה, בעונה.
בעונה רגילה, כן, יש בסך הכל 4 כאלה. הפץ ב-2004...
ג'יינס בטוח.
לא, היה להם כל פעם, היה להם איזה, לא יודע, פלקסיקו ברס, בדקתי את כולם, לא היה.
אוקיי.
למרות שזה ספציפית, יש מצב שהתבססתי על צ'אט GPT, אז גם לא התפלא אם הוא הפיל אותי לגמרי, אבל
איך זה מה שצ'אט GPT הם שקרנים, משהו שלא יאמן.
כן. אני מתי שהוא יאמן את זה. אבל חלק מהדברים שנראו לי מוזרים, כאילו הלכתי לבדוק.
פטריוטס 2004, הגיוני, כן.
דייוויד גיבן 876, שזה יותר מג'יידן ריד שנה שעברה. סטילרס ב-2005, היינסבורג 895, הסיוקס ב-2014, גולדן דייט 898, אבל תשמע, תראה איזה הגנות יש לך בקבוצות האלה, כל מקום יש לך הגנה טופ 5 לדעתי, פץ 2004, הגנה טופ 5, סטילרס 2005, גם לדעתי, סיוקס 2014, כמה ליג'ן אוף בום, ואיגלס ב-2017, אלשון ג'פרי 789, ששים לב, יש פה סייג חשוב, בעונה שעברה היה כבר 17 משחקים בעונה, אז אם אתה מנרמל את זה, אז זה עוד יותר נמוך מה שהפקר זאת בשנה שעברה. קיצר, אנקדוטה שמתחברת למה שאמרתי קודם, אבל טוב, יכול להיות שזאת תהיה בשורה של הליגה, לא צריך לסיב נאמבר 1, אבל בינתיים אתה יודע, עדיין יש לך קבוצות שמשמעות 30 מיליון דולר בשנה לטיירי קיל, ווואלה הוא גם פורע את השטרות האלה, אז נראה לאיזה כיוון זה ילך.
לא יגיע לסופרבול עם הדולפינס.
כן, שאלה לסיום לפחות מהצד שלי, ג'ורדן לאב כרגע בליגה, בעיניך, איפה היית ממקם אותו? טופ 10, טופ 12, טופ 8, איפה אתה ממקם אותו כרגע? אם אתה צריך שנה הבאה לבנות קבוצה לקחת סופרבול, איפה אתה שם אותו?
תשמע, אני אהיה אוהד לא טוב אם אני לא אגיד טופ 1, אבל אם אתה שואל אותי באמת, טופ 10 בעיניי, היה לו, הוא התחיל טוב מול הברז, זה היה משחק נהדר, אבל גם אמרתי באותו רגע שראיתי אותו משחק, אמרתי טוב, הוא יצליח מולם, ועכשיו נחכה לנו קצת הידרדרות איתו, ושמחתי לראות שהוא עצר את ההידרדרות הזאת, והוא הפך לאחד הטובים ביותר בליגה, אבל נתונים לדעתי משבוע 12, הוא היה קוטרבק הכי טוב בליגה, מבחינת נתונים והכל.
כן, סיים חזק מאוד.
אז הייתי שם אותו בטופ 10, יש לו עוד צעדים לעשות, יש לו הרבה ללמוד, אני כן רואה אותו עוד שנתיים לוקח סופרבול, עוד 15 שנה מעבירים אותו בטרייד לג'אטס, כאילו אני כן רואה את זה קורה.
הלכת רחוק. לא, אני מאוד אוהב את זה.
בוא אני אעשה לך משהו יפה. אני אעשה לך משהו יפה. 1.5 טבעות סופרבול, ג'ורדן לאב, אובר או אנדר?
תמיד זה הימורים עם יוסי, תמיד אובר אנדר.
יודע מה אובר, בוא נעשה את זה ככה, אני נוטה להאמין שהוא יצליח יותר קצת, כי הוא קצת יותר.
אז אתה אומר שהוא לוקח 2 ומעלה.
אני חושב שכן. וואלה, אתה שואל אותי, אני חושב שכן.
יש לנו שאלה לסקר הקבוע שאנחנו עושים.
הפאקרס מתחילים להשקיע סוף סוף. אתה רואה, אחי, זה שמחתימו את ג'וש ג'ייקובס ואת סבי מקיני, שזה שתי החתמות מאוד מאוד חזקות ומאוד יקרות גם. זה מעיד שזהו, הם כבר לא משחקים. אני לא זוכר מתי היה פרי אג'נסי האחרון שהפאקרס עשו משהו. הביאו את הסמיטים, את פריס ופרסטון סמית לפני 4 שנים, אני חושב. ואז אמרתי, וואו, הם עושים משהו סוף סוף, פרסטון סמית כאילו עד היום איתנו, זדאו סמית היה טוב מאוד בעונה הראשונה שלו, ומאס די נהנה, אבל זה פחות או יותר האירוע האחרון שאני זוכר בכל השנה, שהפאקרס עשו משהו בפרי אג'נסי, ופתאום עכשיו שתי החתמות יקרות, ועוד לא הגענו לדראפט בכלל, שבדראפט יש לך 10 בחירות, אני חושב, בדראפט הזה.
נכון, 11, לדעתי הפאקרס יש להם 11.
יש לנו את הבחירה של רוג'רס מהסיבוב השני, כי יש לנו בחירת סיבוב ראשון אחת, שתי בחירות סיבוב שני, ואז לא זוכר כמה. אבל שורה התחתונה יש לנו המון 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 בחירות, ובסופו של דבר אנחנו מתחילים עם 90 ומשהו שחקנים, אנחנו צריכים לרדת ל-53.
אני אתחיל איך אני רואה את זה, בקבוצה כמו גרין ביי, בקבוצה כמו בואפלו. בסופו של דבר, הקווטרבק, שיקח את היתרון בטיעות האדיר, שיש גם לבואפלו להציע, וגם לגרין ביי, בכיפאון הזה, בפרוזן טנדרה של למבו, שיבוא כבר קווטרבק בגרין ביי, שהוא לא פארס, שהוא לא רוג'ר, שהם צ'וקרים בבית, במשחקים המכריעים נגד ה יריבים ההיסטוריים שלהם ב-NFC, שזה הקאובויז והניינרס. זה היריבות ההיסטוריות של הפקרס, תבדוק 30 שנה אחורה, וכמובן הנמסיס הכי גדולים שלהם, שהגיעו פעם אחר פעם ללמבו ורצחו אותם, זה הג'יינט של אילי מנינג, איכשהו זה קרה, אני לא יודע איך, ולפי דעתי בזמנו מי זה היה, קרי קולינס, קרי קולינס גם לפי דעתי, אני לא חושב שהוא ניצח את זה בלמבו אמנם, אבל זה השאלה עם ג'ורדן לאב.
משנת 2000, זה מטורף.
כן, אז אני חושב באמת ש... מה אמרת, סליחה?
לא, הזכרת את הג'יינטס, אז כאילו, וואלה, הפסדנו לג'יינטס, העונה, הפסדנו להם, לדעתי גם בבית זה היה.
כן.
הפסדנו להם לפני שנתיים או שלוש, במשחק שהיה בערב סוכות באנגליה, גם הפסדנו להם. מפסידים להם באופן קבוע, למרות שזו קבוצה נוראית בעיניי. איך שהם מצליחים?
אז אתה, רשמתי אותך, זה מוקלט. אתה און רקורד אומר, ג'ורדן לאב, שתי אליפויות ומעלה. אני אומר, אם הוא ייקח אליפות אחת, אני אגיד לך שזה יהיה קריירה מוצלחת, כי עוד פעם, יש איזה משהו בקבוצות הקסומות האלה, גם בפלו וגרן גרינבי, שזה כאילו, אתה יודע, קבוצות קהילתיות כאלה, במקומות שאין בהם שום דבר אחר באמת, חוץ מזה, משהו שם, אתה יודע, צריך לשבור את הלב לועדים הזה לשנה אחרי שנה, זה פשוט, זה חלק מהסכמה, אבל יכול להיות שבאמת, הצימוד הזה של לפלר, סוף סוף בלי רוג'רס, יחד עם ג'ורדן לאב, אני אומר לך, תקשיב, שנה שעברה באמת, אני ואורן דיברנו, כמה הוא היה פלורישינג באמת, איך הוא פתאום בא משום מקום, והתחיל לתת משחק אחרי משחק, ואני אומר לך, זה לא היה רחוק, זה לא היה רחוק מלנצח את הניינרס שם, בסן פרנסיסקו, לא יודע מה הוא עושה.
אני ראיתי את זה נגד האיגל לפני שנתיים, אני רק אומר, זה און רקורד, ראיתי את המסירה שלו לטאצ'דאון של קריסטיאן ווטסון, וראיתי עוד כל מיני מהלכים, אמרתי, יש לו את זה, אבל זה הפעם נדירה שאני צדקתי בדברים האלה. אני רק רוצה להגיד, מילות הסיום, שהאוהדים של הבילס ששאלנו אותם, אמרו שג'וש אלן הולך לקחת מעל שני סופרבולים, אוהדים של הסיוקס חושבים שג'ינו סמית יכול ללכת עד הסוף, יש כמות מוגבלת של סופרבולים עכשיו שאפשר לחלק, ועוד לא דיברנו על פטריק.
יש קורלציה בין האהדה לבין החשיבה שאפשר ללכת עד הסוף, זה יפה.
אז אני אגיד לך, בתור רואה ג'אטס ושעבר לבילס, לא יהיה סופרבול לג'אטס 30 שנה קדימה, לא יהיה כנראה סופרבול לבילס כל עוד מאוס ובורו בחיים. ב-NFC אני חושב שקצת יותר פתוח, כי יש לך שם נמושות כמו ג'יילן הרץ שהוא וואנאבי, ודק פרסקוט שהוא וואנאבי. אני חושב שג'ורדן לאב, אני חושב שפרדי נגד לאב, יחזירו את הקרבות האדירים האלה מפעם של ניינרס פקרס, וזה מה שנראה. אני רוצה לתת עוד מילה אחרונה על הדראפט, לפני שאנחנו באמת סוגרים, כי זה באמת, אתה יודע, אחד הדברים שאני הכי חוקר לפני התוכנית, זה מה קורה בדראפט ומה הצרכים של הקבוצות, ואני לא יודע להתאים שחקנים, כי יש לך בקולג'ים 2,000 שחקנים שהם רלוונטיים לדראפט, בסוף מגיעים כמה? 210, 250, 260 יפה, אבל יש כל כך הרבה שבסוף בוחרים אותה, ואנחנו יודעים שגם בריידי וגם פרדי, סיבוב שישי, שחקנים אחרונים, וזה השחקנים בסוף שעושים את היוקיץ' שנבחר סיבוב שני ב-NBA. אופנסיב ליין, ליינבקרים, זה ראיתי שזה הצורך הכי גדול של הפקרס בשלב הזה. אני די נוטה להסכים עם יאיר לגבי הריסיברים שלא חייבים, אני חושב שבראנינג בק וגם בטיידנד הפקרס די מסודרים, וכמובן בזה, לגבי ההגנה, אמרת, החתמות טובות יחסית באוף סיזן, איפה אתה רואה את כל מה שאני מרים פה להנחתה, איפה אתה רואה אתכם שנה הבאה, איפה אתם מסיימים ב-NFC נורף, איפה אתם מסיימים בפלי אוף, אם מגיעים בכלל.
תראה, הצפון לא יהיה קל, כן, הולך להיות לנו פה את ליונס שהוכיחו את עצמם בעונה האחרונה, והאמת שאני שמחתי מאוד, ראיתי אותם משחקים, ואיך אמרתי לחבר שאוהד שלהם, עצוב לי להגיד את זה, אבל אני אוהד פוטבול, פוטבול טוב. כן,
נכון.
אתם פוטבול טוב עכשיו, אז אני אוהד שלכם, אני רציתי לראות אותם מצליחים להגיע לסופרבול.
It's about time לליונס, it's about time. כן, כן.
יהיה לא פשוט לעבור אותם, גם הברז עושים החתמות מאוד מאוד חכמות, עם קינה לילה, לדעתי לקחו את קלב וויליאמס, שאני לא כל כך מאמין בקלב וויליאמס, כן? אבל אני חושב שהם כן הולכים להוות בעיה, הווייקינגס לא הולכים להיות שום בעיה. כאילו, עם כל הכבוד, סם דארנולד אותו קוטרבק, חבר'ה, זה לא זה.
אבל אתה באמת מאמין שסם דארנולד יהיה קוטרבק שם בשבוע 5? אני לא רואה את זה.
סיבוב שבוע שלישי הוא כבר לא יהיה על המגרש.
בשבילם אני מקווה, אבל זו קבוצה שקצת מפורקת, הווייקינגס. כן חושב שאנחנו נגיע למקום שני בצפון, אני כן רואה אותה. ב-NFC, אני כן רואה אותנו מגיעים לפלייאוף, גם מגיעים ל-NFC צ'מפיונשיפ, אני לא בטוח שנעבור אותה גם השנה. אני כן מאמין בג'ורדן לאב, כן, יצא לי לשמוע את קווינסי אייברי, המאמן של, יש בחור בשם קווינסי אייברי, הוא מאמן קווטרבקים, הוא מאמן של דמאר ג'קסון ושל ווטסון, של הרבה מאוד שמות גדולים שעברו אצלו. יצא לי לשמוע אותו עוד לפני 3-4 שנים, כשהוא דיבר עליו, כזה, נכון, זה לקוח שלו והכל, הוא צריך להרים לו. ועדיין, הצורה שהוא דיבר עליו גרמה לי מאוד מאוד להאמין בג'ורדן לאב, הרבה דברים שהוא דיבר עליהם, רצה לי לראות את המשחקים עצמם, את הדיוק במסירות, את המסירה תוך כדי ריצה, תוך כדי תנועה.
יש לו את זה.
כן, מישהו יכול להוביל, אני כן בדיוק, אני כן רואה בו הרבה...
ג'ורדן לאב שנה ב-MVP?
מועמד אולי.
לא יודע להגיד לך על שנה הבאה. לא יודע להגיד שנה הבאה, אני כן רואה את זה עוד שנתיים, הוא משיך בצעיר המתקים, הוא משיך דף, יש לו עוד שנתיים, יש מה לדבר, השנה הבאה אני עוד לא בטוח, הוא יהיה חייב להראות התקדמות משמעותית.
אני אומר...
העונה גם, כאילו לא רק, לא רק להגיע בשבוע 12.
כן. רצוף לפרוק. ברור, ברור. אבל זה הניסיון.
אחרי זה.
כן. אני רואה את ג'ורדן לאב שנה הבאה טופ 5. טופ 5 כמו דרבקים בליגה, זה הדש. בליגה, בליגה, טופ 5 בליגה.
זה לא כזה בול טייק. בוא נראה, אני מסתכל כרגע בקונצנזוס מוק דראפט כרגע, מי הפקרס לוקחים, בסיבוב הראשון אומרים קופר דה ג'ין מאיווה.
וואי, אני מאוד רוצה אותו אצלנו.
אתה זוכר כשיוצא שדיברנו עליו, שזה יכול להיות אשכרה קורנר לבן פותח בליגה, למרות שאומרים שהוא גם אולי יעשה סבא לסחק, אז
שם מעניין. הוא יכול לעשות הכל, הוא גם
שחקן מאוד מעניין, והאמת היא שבבחירה 41 נותנים להם את טיילר נובין ממינוסוטה, שזה גם שחקן מאוד מעניין.
סייפטי,
נכון? סייפטי, כן. זה גם שחקן מאוד מעניין. אז הם הולכים עובד על הסקנדרי, הקונצנזוס מוק דראפט.
תראה, היסטורית, הפקרס לוקחים באופן קבוע, לוקחים שחקן הגנה בבחירה בסיבוב הראשון. בכל השנים האחרונות, אם אני
לא טועה. בטוח לא רסיבר, כמו שאהרון רוג'רס יודע היטב. אבל אני חושב שגם אופנסיב טאקל יהיה בחירה טובה. נראה איך זה נופל, מה שנקרא, הדראפט הזה.
יפה, בסדר, אז אני איתך, אני חושב שאתם תגיעו לפחות לחצי גמר NFC, אני חושב שיהיה מאוד חשוב להיות עם יתרון ביתיות, לפחות בסיבוב הראשון, אם אפשר, למרות שזה כמעט, זה לא אפשרי, נכון אורן? אם הם לא מנצחים את הבית, אין להם יתרון ביתיות סיבוב ראשון.
לא, בלתי אפשרי.
לא, אתה לא יכול.
כן, זה בלתי אפשרי. בסדר, אבל תיתנו פייט, שנה שעברה 9-8, שנה הבאה אני נותן לכם 11-6, ועדיין צריכים לעבור את ההאמפ, ותזכור, ג'ורדן לאב טופ 5 בליגה, קווטרבק, יאיר קלר, תודה רבה על ההתארכות פה אצלנו, ואני all the way עם הפקרס, אני, הצלחה שלהם, אני מבסוט עד הגג, כישלון שלהם אני קצת מבואס, אבל תשמע, הם שנים מצליחים, אז סך הכל, העודים בגרינבל לא יכולים להיות מבואסים מדי. אורן גרינמן, יאיר קלר, תודה רבה לכם, אני הייתי יוסי כהן, וזאת נגיע לסיומה, עוד תוכנית של פיק סיקס.
תודה רבה.
ביי.
יאללה, ביי ביי.